שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
שוב בוקר טוב לכם, אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים שאתם איתנו. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם דורית טאו. דורית, את איתי?
כן, אני איתך, בוקר אור.
בוקר אור. אנחנו, את משורדות הנובה, וספרי לנו בת כמה את?
אני בת 46.
ואת מגיעה לנובה בגיל, זה כמו שדיברנו קודם על הספורטאים, של פרישה בגיל 40, אבל 46 בנובה היית שם מהמבוגרות.
כן, אכן.
למה
את מגיעה? באתי לחגוג בעצם את החופש, את החיים, לשמוח.
ואת מצאת?
אבל את האמת חיכיתי שתהיה כזאת מסיבה עם שמירה וגדולה שאני ארגיש בטוח. שלא תגיע משטרה, שזה לא יהיה משהו מחתרתי, וזה מה שקיבלתי.
ואז בתוך השמחה והריקודים, איך את מתחילה להבין שמשהו קורה? אני מבין שקודם הטילים.
כן, אכן, קודם הטילים בעצם, ואני נעריינית, אז זה לא ריגש אותי או הרתיע, כזה אפילו השתעשעתי עם המצלמה וצילמתי, וחשבתי שעוד, ואתה יודע, אולי 5-6 בומים זה יעבור, אבל בעצם זה המשיך, וזה גם הגיע מכל מיני כיוונים, ולא רק מכיוון אחד, כמו שאני מכירה. וכן הלאה. מה אתה רוצה עוד לדעת?
באיזה שלב את מזהה שמדובר גם במשהו רחב יותר, לא רק בגלל הנפילה של הטילים, אלא שיש שם מחבלים?
את האמת אני יכולה להגיד לך שמאותו הרגע בעצם קצת ההבנה לא עובדת, כי אני במצב הישרדותי ופניקה, אבל ברגע שיצאנו מהחניון של המסיבה, פנינו שמאלה לצאת בעצם כיוון צפונה, ונתקלנו אחרי כמה מטרים במחבלים בצומת הראשונה, אבל הבנה לבוא ולהבין שיש פה חדירת מחבלים והולך להיות מה שיהיה, לא. פשוט נפגשנו עם מחבלים, שירו לכל עבר, וזה היה מזעזע, כי זה רעש של בעצם יריות בלי הפסקה, וזה לא הגיוני לצבא שלנו, ואני רואה בעצם מישהו עם חלק מהבגדים ירוקים, וזה כמו מדהים, ולא הגיוני, ומשהו לא הגיוני, ואנחנו חוטפים.
זאת אומרת, זה שלב שאת חושבת שאולי זה, את חושבת שאולי זה חיילים שלנו.
כן, בהתחלה אתה יודע, אתה רואה ירוק, אתה רואה חיילים, אתה רואה נשק, אתה בחיים לא חושב כזה מעשה. אבל בעצם אני מסתכלת מסביב, ואני רואה אופניים שרועות, ואני רואה טרקטורון, ואני רואה אופנוע זרוק, ואני רואה את האוטו הגדול שלהם, וכן הלאה, ולאט לאט כאילו התמונה מתבהרת, אבל היא בעצם לא לאט לאט, זה בעשירית השנייה יורים עלינו, אנחנו הרכב החמישי, מרגישים שנפגענו באוטו, אבל בעצם זה האוטו לפנינו, מפרססים, והתחלנו לברוח בעצם לכיוון הפקק, אנחנו היינו בין הראשונים, ורצינו לנסוע דרומה, כי הורים עלינו, אז בעצם מישהו שם צעק שדרומה גם יש איזושהי התקלות, ולאט לאט אנחנו מבינים שהמצב מחמיר, כי בעצם גם הבומים לא מפסיקים, וגם יש לנו התקלות, ואנחנו מתחילים לשמוע עוד רעשים בעצם, עוד התרחשויות, לכיוון המסיבה. אני בשלב הזה פשוט אומרת, אם יפול פה טיל בפקק, לא יודעת מה, 200 רכבים האלה שאנחנו נמצאים, אנחנו נשרף כולנו, כאילו, אין לי מה להיות פה. אז בעצם נטשתי את האוטו והתחלתי לרוץ לשדות. החברות שהיו איתי הצטרפו אליי, ובעצם זוג שהיה איתנו נשאר ברחבת המסיבה, ולצערי הרב הוא נרצח, אנטון זכרונו לברכה.
יש לנו תמונות תמיד של הקבוצה הענקית שרצה, ובאותה עת נורא, את חלק מהקבוצה הזאת, את רצה עם קבוצה גדולה של אנשים, כשהמחבלים יורים עליכם?
כן, התמונה הגדולה הזאת שכולם רואים, אני ממש הייתי ליד זה, אני הייתי הרכב השלישי מליד כל הרכבים שזזים כזה, וכן, ואנחנו רצנו ככה בשדות. ומי שעצר, לא כאן.
איך ניצלת?
פשוט רצתי כמו מטורפת, ומשהו בי אמר שאני כאן לא ימות ולא היום, וראיתי את הבן שלי במוח שלי ואת אמא שלי, את אבא שלי שבזמנו עוד היה חי, ופשוט רצתי לחיים.
נזכיר, את רווקה עם ילד שמחכה בבית. טוב, אנחנו בעצם במפגש הזה רוצים לדבר על התוצאות של הסיפור הזה ואיך הן מלוות אותך מאז.
אין לילה, אין תיאבון, אין חשק, אין רצון. זה הימים הרגילים, ומשם אני מתחילה, מהמקום הזה, אני מתחילה כל בוקר לטפס למעלה ולנסות להיות חיובית או לנסות... לעזור לאנשים בקהילה, או לחשוב מתי אני יכולה לפגוש את הבן שלי, מתי המצב שלי יותר טוב, כדי שאני אוכל בעצם להיחשף אליו בלי שאני ארוס את זה.
לפגוש את הבן זה... אמרת לפגוש את הבן כי העברת אותו עכשיו זמנית לחיות עם העם.
אביב, כן. נכון, נכון, כי כן, אני לא חושבת שכדאי לו, או הוא צריך לחוות את הדבר הזה. אני לא אותו בן אדם, אני לא חיה חיים רגילים, פשוטים. בוא נגיד שבקיץ הזה לא הלכתי בקפקפים מעולם.
להיות מוכנה לרוץ? למה לא הלכת בקפקפים?
להיות מוכנה לברוח, לרוץ, כן, בהחלט, בהחלט. הייתי מסתובבת בהתחלה עם... זה לא חוקי וזה אסור, אבל באמת, באמת שבהתחלה הייתי מסתובבת עם עלה מתקפלת מרוב פחד. ואני לא כזה בן אדם, אני בן אדם שהייתי מאבטחת, אני בן אדם מאוד מאוד משרה ביטחון ובעל, לא יודעת, רקע, ווואלה, איבדתי את הביטחון ממש בכל המובנים.
איך את מטפלת בעצמך?
ברוך השם, יש את חוסן, נטל, לב בטוח, שחובקים, יש את קהילת נובה, את עמותת קהילת נובה, יש את רייב, יש כל כך הרבה מעגלים שעוזרים ותומכים. אני מקבל טיפול, גם פסיכולוגי, גם פסיכיאטרי, מאוד טוב, לבבי ותומך. שבט הקהילה מאוד עוזר, למדתי חונכות, אז בעצם אנחנו בתוך איזושהי שרשרת של לעזור לכאלה שפחות מחוזקים. זה נותן לי תקווה, זה נותן לי רצון, בעצם איזושהי משמעות מעבר לכל הדכדוך הנוראי הזה.
היו לך עד השבעה באוקטובר שני עסקים עצמאיים, את הצלחת לשוב אליהם?
ממש לא, קרוב אפילו. הייתי מעשה ומורה לשחייה, שתי דברים מאוד מאוד אהובים עליי, חלק מהחיים שלי, ואני מנסה לחזור לעיסוי ואני לא מצליחה, אני מקבלת התקפי חרדה בחדר, דחק, לחץ. אם לקוח שלי שואל אותי שאלה פשוטה, אני עלולה להתקיף בדיבור. בצורה לא נאותה, זה לא מתאים לעצם מי שאני הייתי בכל מקרה.
אנשים לא מבינים שאת חלק מהפצועים, הפצועים קשה מהיום הזה.
נכון, נכון. אבל אני אנסה לחזור לחכות ואני אנסה לחזור לחייך ואני כל יום מתפלל לקבל כוח לכל המשפחות ושהחטופים אמן אמן ויחזרו אלינו. וזה המטרות, זה השאיפות.
תקשיבי, אני קודם בעצה, נתתי עצה שבמקום להטיף וללמד, לחבק, אז אני מחבק אותך מפה, ואומר לך שאת נשמעת, את נשמעת בסדר. את נשמעת חזקה, את נכנסת לתיאורים, היית שם הרגע, בשיח שלנו, היית שם הרגע ויצאת משם, ואני משוכנע ש... בעיקר מה שהרשים אותי זה שאת דואגת כבר גם לאחרים, שזה חלק גדול מהתקומה היום. משתמשים הרבה בתקומה.
זה חלק גדול מההחלמה, ואני פה בנהריה תוך כדי פיצוצים, אז בעצם אני לא יודעת לאן לעבור קודם, אז כן, אני עובדת על זה, לחזור מהר, זה מאוד מפחיד אותי הניתוקים. זה עוד משהו מאוד מאוד לא נורמלי. נורמלי לדחק, לא נורמלי למה שהייתי. אז אני יודעת שאני אהיה משהו אחר, ולא מה שהייתי. בסופו של דבר, בסופו של התהליך הטיפולי המדהים שאני עוברת, אבל זה לא קל.
רקעת מאז?
כן, בטח, בטח. ביער הסודי רקדתי, התחלתי שם, והמשכתי, כן. אני לא יכולה לרקוד במקומות סגורים, אבל כן, עובדת על זה כל פעם. עם מקסימום אני יושבת במסיבה ורוקדת עם הידיים, מנסה.
דורית טאו, שורדת הנובה, תרקדי את החיים, שובי אליהם.
תודה רבה, דליק.
להתראות.
ביי, תודה רבה.